אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
יש אישה מישהו חושב עלייך, מישהו רוצה אותך נורא. יש אישה, יש אישה מישהו חולם עלייך, מישהו אוהב אותך כל כך. יש שם, אז אל תבכי הלילה, ראשך הניחי כאן, כוכב נופל מאיר את לילך, שואל לאן, ומה תבקשי מלמעלה? אם זה אותי אז הנה אני שלך מזמן. שיר לך שם, שיר עצוב סנטימנטלי, שיר שלא משאיר אותך לבד. שיר לך שם.
האזנה לשיר מחמיר הלב הזה ששר גידי גוב למילותיה של רעייתו ענת, זכרונה לברכה, בעודנו מתבוננים בפורטרט הזוגי שלהם משנת 2004, והוא זה שמשעין ראשו על ראשה, והוא זה שעוצם עיניים ואולי חולם, לבטח מתגעגע. האזנה לצד הצילום שלך ורדי כהנה יוצרת משמעות מועצמת לפורטרט חזק, שכמו פורטרטים רבים אחרים שלך נטען מחדש משום מותם של המצולמים. אז איך מצלמים אנשים שנוטים למות, שאלו צילומי הפרידה שלהם? האם הגישה אחרת? הצילום שונה? בחלקה הראשון של התוכנית שוחחנו על צילומי פורטרטים של אנשי ציבור, אומנים, פוליטיקאים, מדינאים, בדרנים. היום נמשיך ונשוחח גם על פורטרטים של אנשים אנונימיים לכאורה, של מנותחי עיניים במדינות העולם השלישי, של ילדים מוגבלים, של עוברי אורח וצילומי משפחה. הצלמת ורדי כהנה איתנו במאחורי הקלעים של צילומי פורטרטים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. יואב כהן על הביצוע הטכני. שוב שלום לך ורדי.
שלום, שלום.
אז סיימנו את שיחתנו בפרק הקודם, במפגש המצולם עם אסף ובני אמדורסקי, זמן קצר לפני מותו של בני, אבל אמרת לי שכבר היית מורגלת, וזה לא היה הלם גדול כל כך, בגלל מה שעברת במשך 4 שנים, בתיעוד הארוך הייחודי של גילי פתיר, בחורה צעירה שפונה אלייך ומבקשת ממך ישירות בקשה קשה מנסו.
נכון. גילי פתיר עבדה בעיתון חדשות במעבדה, היא הייתה סטודנטית, והשלמת הכנסה היא עשתה בתורנויות במעבדה, והכרתי אותה שלום שלום, כזה משהו מאוד רגיל. ואני יצאתי לשנה של חופשת לידה, כשילדתי את בני הבכור גיל, וכשפגשתי את גילי במקרה באיזה אירוע חברתי, ראיתי אותה, אחרי שלא ראיתי אותה הרבה זמן, והיא נראתה פצצה, ואמרתי לה, אז היא אמרה לי, כן, תודה, אני חשבתי לך, אני רוצה לבוא לדבר איתך בסטודיו, אמרתי לה, 100%. למחרת היא באה אליי לסטודיו, וכמו שאני ואת מדברות, ככה היא אמרה לי, תקשיבי ורדי, גילו אצלי סרטן, אני הולכת למות, אני רוצה שתצלמי אותי. ככה, בלי הכנה מוקדמת, בלי שום דבר. מי שהכיר את גילי, יודע ומכיר, שככה היא דיברה. ואני כמובן מהמבוכה, וזה אמרתי, מה, את יודעת, כל מיני שטויות כאלה שאת פולטת, כשאת לא באמת מסוגלת להכיל את מה שנפל עלייך, למה את מדברת כל כך מהר על המוות, חכי וזה, וסרטן, ויש אנשים. ורדי, תקשיבי, אני אחרי ניתוח להצלת חיים, יש לי סרטן מאוד קשה. היא כבר חזרה מניתוח בארצות הברית, ואני רוצה שתתעדי את כל מה שעובר על הגוף שלי. הוציאו לה את כל מה שנקרא עברי הרבייה, והיא הייתה עם ריצ'רד כזה מאוד גדול על הבטן, והיה לה מין צינור כזה שהיה מחובר אל העורק הראשי, זה היה אז נורא חדשני, והיא אמרה לי, אני רוצה שתצלמי אותי, יהיו לי קטעים קשים, שאני, יהיה לי נורא קשה לבוא אלייך לסטודיו, אז את תבוא אליי, ובאופן כללי, אני ארצה הרבה לבוא אלייך. ואני רוצה שאחרי שאני אמות, את תפרסמי את הסדרה הזאת בספר, בתערוכה, במה שתמצאי לנכון. וכך היה.
ומה עובר עלייך במהלך התיעוד הזה? פחדים, רתיעה, אין מצב שאת רוצה להפסיק ולברוח מכל זה?
רק מי שהוא לא צלם יכול לחשוב על רתיעה או לברוח מסיטואציה כזאת. אני התנפלתי לפרויקט הזה בחיבוק נורא גדול. אני הבנתי מהרגע שהיא ישבה על ידי, כמה שזה חשוב וכמה שזה חזק, וכמה שאני לגמרי בנויה לזה. זאת אומרת, אני מסוגלת לעשות את זה. זה מרתק אותי גם מבחינה צילומית, ובטח ובטח התחושה הזאת שמי שנותנת בך את הביטחון הזה, לצלם אותה במצבים האלה.
ואין אף רגע אחד קשה לך ואת לא יכולה?
תראי, יש משהו שאני חייבת להגיד שהוא ממסך במצלמה. זאת אומרת, ברגע שאת מסתכלת על המציאות דרך הפריזמה של המצלמה, היא נראית אחרת, כן. עשיתי בחירה אחת מאוד חשובה בצילום, והחלטתי לצלם אותו בשחור לבן. שוב, אנחנו מצלמים אנלוגית, כן, אני מדברת על תחילת שנות ה-90. אז החלטתי לצלם שחור לבן, זה גם זה מרחיק. כי אני ידעתי שאני צלם צלקות, אני ידעתי שאני צלם פצעים בתוך הגוף. אני לא רציתי שזה ייראה כמו צילום פתולוגי. היה לי מאוד חשוב שזה ייראה צילום מעולם האומנות.
והיא מבקשת ממך גם לצלם אותה, כשהיא כבר יודעת שהיא לא נשארת בחיים, היא מבקשת ממך לצלם אותה גם אחרי מותה.
נכון. זה היה הדבר שבאמת היה הכי קשה לעשות. אבל יש משהו, ואני חייבת להסביר את זה. אני לא יודעת אם למישהו יצא להבטיח משהו למישהו שנמצא על ערש דווי. יש לזה כוח שפשוט מפעיל אותך. ברגע שאת יודעת שאת הבטחת לעשות את זה, כמה שזה קשה, זה הרבה יותר קל ממה שאת מדמיינת לעצמך, בגלל שיש לך הבטחה. את לא מגיעה לצלם במצב שאת חוששת, האם זה מה שבן אדם רצה או לא? לא, את יודעת שזה לא סתם, זה בקשה שלה, זה הצוואה שלה.
היא ממש ביימה את כל הפרויקט הזה, אפשר לומר.
אפשר לומר שזה שיתוף פעולה מלא. היא יזמה את זה, היא לא ביימה אותו, אבל היא יזמה את זה. אני רק רוצה להגיד שכאשר הגעתי לצלם אותה, מה שקרה, זה ששבועיים לפני שגילי נפטרה, היא כבר הבינה שזה הולך לכיוון הזה, לדד אנד, והיא קראה לי והושיבה את ההורים שלה על יד מיטתה ואותי, והיא החתימה אותם על חוזה, על נייר צהוב עם שורות, והיא הכתיבה להם שזה מה שהיא רוצה. א', שהיא תצולם לאחר שהיא עוצמת את עיניה, ושהיא רוצה שהדברים יתפרסמו בתערוכה ובספר. וברגע שזה נעשה בצורה כזאת, ברגע שההורים שלה יצאו מהחדר, היא אמרה לי, ורדי, תקשיבי, זה לא בשבילך, זה בשבילהם. אני יודעת שאת עשית הכל, כי ביקשתי ממך, אני סומכת עלייך. להם יהיה נורא קשה. ואכן, יעל העירה אותי מוקדם בבוקר, ביום שהיא נפטרה, ואמרה לי, ורדי, בואי, הגיע הזמן לצלם. ואני הבנתי שזה אומר שגילי נפטרה, ורצתי לשם, ונכנסתי לחדר, והיא שכבה על המיטה באותה פוזה כמו שראיתי אותה כל הימים לפני כן. פשוט היא הייתה מתה. ואני לקח לי כמה דקות, כמובן שבהתחלה אני בן אדם, למרות כל הדבר הזה, פרצתי בבכי, והייתי צריכה לקחת זמן, אבל זה מה שאמרתי לך קודם. כשאת מבטיחה משהו, אני יודעת שזה הגופה של גילי מולי, אבל אני יודעת שלגילי החיה אני הבטחתי את הדבר הזה, וזה מאיר אותי והופך אותי לנורא עניינית, לבדוק אור, לדעת שהחשיפה שלי נכונה, לא לפשל, אין כאן טייק טו, אין, אני לא יכולה לחזור לפה, אני חייבת להיות על הוואן, בגלל שהבטחתי, והצילום הזה נורא נורא חשוב. וככה זה התבצע. ואחרי חמש שנים, שאגב, אלה חמש שנים שנתתי להורים, אמרתי להם, אתם תגידו מתי אתם יכולים לעמוד בזה, כי בכל זאת הפרידה שלהם הייתה קשה. ובאמת אחרי חמש שנים אמרו, בסדר, ביום יום השנה של גילי אנחנו נשמח אם תהיה תערוכה. וככה הגענו לתערוכה במוזיאון רמת גן. ואז קרה הבלתי צפוי, שיום לפני הפתיחה, ההורים של גילי הודיעו לי שהם לא מוכנים שתמונת הפוסט מורטום תהיה בתערוכה. וזה הייתה מכה נורא קשה, כי אני יודעת בפירוש, כאילו זה היה לי כל כך ברור שלגילי זה היה נורא חשוב. גילי רצתה לשים בפרצוף של הצופים את המחלה. היא אמרה לי, אני לא רוצה בשום אופן שתקבלי ספונסרשיפ מהאגודה למלחמה בסרטן, כי אצלהם כל הדימוי הוא תמיד חיובי, הנה מחלימים, הנה זה, זה הכל לוידאבי. לא, היה לה נורא חשוב להראות את זה as is. וכן, ובסוף, כמו שחברה אמרה לי, שהייתי עם פנים נפולות בפתיחה, בגלל שהתמונה האחרונה של גילי הוסרה מהקיר, אז הייתה חברה שאמרה לי, ורדי, זה נורא יפה שהבטחת לגילי, אבל בסוף מי שמחליט זה החיים, לא המתים.
כן, כן, בכלל, אני חושבת על העניין הזה שזה בעצם הבן אדם המת היחיד שאת מצלמת, כלומר, את כל הזמן מצלמת אנשים חיים שמתקשרים איתך ומדברים איתך, ולצלם תמונה כזאת מעבר, לא יודעת, אני...
האמת היא שבתחילת הדרך, בעיתון חדשות, אני צילמתי גם פלילים, זאת אומרת, כן. צילמתי ניוז וגם צילמתי כן. פלילים, ויצא לי לצלם גופות, לא נעים להגיד את זה, אבל זה היה זירה אחרת, ואגב, אני הרגשתי אז הרבה פחות נוח. כי אני לא ידעתי אם אני לא מבזה את המת במה שאני עושה. פה היה לי ברור, ולכן גם היה לי הרבה יותר, אני לא יכולה להגיד קל, אבל יכולתי לחיות עם זה, כי אני ידעתי שאני מבצעת את בקשתה.
כשאת מצלמת את גידי וענת גוב, המחלה של ענת עדיין רחוקה, נכון?
נכון, נכון, היא בריאה לגמרי.
למרות שמעניין שיש משהו דומה בהחזקה שענת מחזיקה את פניו של גידי, להחזקה של אסף את פניו של אביו, אבל כמה שנים אחר כך את מצלמת את ענת גוב לבד, כשהמחלה כבר ידועה, לה ולך.
ולכל העולם ואשתו. כן. היא הוציאה את המחזה סוף טוב, והמחזה הזה מספר על גיבורה שמודיעים לה שהיא חולת סרטן, וזה היה מחזמר, היא פשוט כתבה סיפור שיש בו המון צחוקים והמון דמע כמובן, כמו שענת יודעת לעשות, והכל סביב המחלה וההתנהלות במחלה, זאת אומרת, איך הרופאים מתנהגים, איך הפציינטים, העובדה שמדברים על המחלה ולא אומרים סרטן, וענת הצטלמה, בעקבות ראיון, אפרופו המחזה, היא הצטלמה, וכשדיברנו על זה, כי זה היה ברור שאני אצלם אותה, הערת כאילו ביניים, גם גרנו בשכנות, אז כל הדיבור היה מאוד חופשי, זה כבר לא היה עניין מקצועי, ואז היא אמרה לי, ורדי, מה דעתך שאני אצטלם עם סרטן? ואני הייתי עמומה מזה.
עם סרטן
בעל חיים. כן. אני אניח אותו על הבטן, באזור שבו זה אמור להיות באמת. אמרתי, הרעיון גאוני, איך לא חשבתי על זה?
איך לא באמת. חשבת על זה?
כן. וזה באמת, באמת רק בן אדם כמו ענת, אנשים כמו ענת וכמו גילי פתיר.
כן.
גורמים לי להתייחס אל החיים ואל המוות בצורה הרבה יותר בריאה. זה נשמע אולי מזעזע למאזין, אבל להפך, ברגע שאתה מדבר על זה, ברגע שאתה מציג את הדבר שמייצג אותו בצורה הכי מעניינת, מסקרנת, מצחיקה או דומעת, אבל אתה מדבר על זה, אתה עוסק בזה, זה הדרך הנכונה להתמודד, כי מי נשאר להתמודד עם זה? החיים, האנשים שחיים.
אז זהו, אני תוהה אם יש בכלל, כי את אמרת שאחרי גילי פתיר, את לכאורה היית יותר מורגלת, ובכל זאת, אני תוהה אם אפשר בכלל להתרגל, ואם יש משהו אחר שנוצר בסיטואציה הזאת האינטימית, כשבאמת כל הנפשות הפועלות בחדר יודעות מה קורה, כלומר, מה קורה בשיח? שהיא שמה את הסרטן ו...
קודם כל, הייתה לי דילמה עם לבשל את הסרטן, ואז הוא מחליף את הצבע של האוני הכתום, כי הסרטן הוא כחול. הלכתי פשוט לחנות דגים, וקניתי כמה סרטנים גדולים ויפים. אז קודם כל, המימד הטכני היה נורא מצחיק, פשוט התגלגלנו מצחוק. היא הייתה, ביקשתי ממנה שתלבש גולף שחור, והנחתי עליה את הסרטן, ואז בדקנו מה יותר מתאים, הכחול או הכתום, כאילו דברים כאלה. ובאמת, ענת הייתה שותפה ב-50% לדבר הזה.
כן.
אז היה לי הרבה יותר קל לצלם אותה ככה. ואני חייבת להגיד שבאמת, אני לא זוכרת בדיוק איך התחלנו את השאלה הזאת, אבל דרך העניינים הטכניים מתגלגלים אל העניינים הרגשיים.
כן. אבל יש צילומים אחרונים שצילמת, ולא ידעת שזה צילום אחרון.
נכון.
שלא ידעת שזה סופי, שהסוף כבר נמצא שם בלי ידיעתך.
נכון. כזה היה המקרה של בת יגור. היא באה להצטלם אצלי בסטודיו. שוב, זה לא היה מפגש ראשון. אני אומרת את זה כי זה היה נורא קל. כל הסמולטוק היה ממש זריז ומהיר, וזה היה אחד מספרי המתח שהבלש אוחיון אמור לפצח איזשהו מקרה רצח, כמו בכל הסדרה, וציירתי מחוץ לסטודיו, ברחוב הקטן שבו אנחנו גרים, מחוץ לסטודיו, ציירתי סימן של גופה, וביקשתי מבתיה שתעבור ליד הגופה, ובאיזשהו עניין טכני צילמתי אותה במהירות מאוד נמוכה, כך שהדמות עצמה יוצאת מטושטשת, שבת יגור נראית מרוחה כזאת על הפריים. וחשבתי שזה יכול להיות שהיא מייצגת את החוקרת מקרי רצח. זה בסך הכל היה סוג של כמו תבנית של סטילס מתוך סדרת מתח בלשית. ואז זה נשאר ככה, וזה היה צילום נורא יפה, ושנה אחרי זה היא נפטרה. אני לא ידעתי שהיא חולה כשצילמתי אותה. ופתאום הצילום הזה קיבל משמעות אחרת, כי זה נראה כאילו הנשמה שבאה לבקר בזירת הרצח או בזירת המוות, כן? כי לא כל סימון כזה על הכביש בהכרח אומר שזה היה מקרה פלילי. אבל כן, זה ממש צילום שקיבל משמעות אחרת שנה לאחר הביצוע. לעומת זאת, אצל מיכל ניב מה שהיה, זה שצילמתי אותה כשהיא הייתה בשיא הצלחתה יחד עם תמר מרום, כשהייתה להם את התוכנית הרדיו בגלץ, היפות והאמיצות, והן הפכו להיות כוכבות רדיו, לא שכל אחת מהן בנפרד לא הייתה כבר אושיית רדיו, אבל משהו בקומבינציה הזאת ובשעה הזאת הפכה אותם לבאמת מושא להערצה. ולמיכל הייתה אובססיה שהיא לא רוצה שיזהו אותה ברחוב, היא לא רוצה להצטלם, היא לא רוצה להיות מזוהה. ואז אני שואלת את עצמי, יופי, קיבלתי פרויקט נהדר, לצלם מישהו בלי שיזהו אותו, זה קשה לצלם נשים מאחורי הגב, כי השיער ארוך, ואז מה עשינו? אז חשבתי איך אפשר לפצח את זה, וקניתי הרימה של פרחים מפלסטיק, כי חשבתי שאולי אם הם יחזיקו פרחי פלסטיק ביד, זה גם ייתן איזשהו משהו קומי לתוך הצילום, וזה לא יהיה כל כך כבד ומורבידי, וצילמתי אותם ככה וככה, זאת אומרת ביחד, כשהם אוחזות את הזרים, וכל אחד לחוד, וכשביקשתי לצלם אותם כל אחת לחוד, גם ביקשתי מהם מראש שיבואו עם סוודר גולף אדום ושחור. ואז בדקתי איזה צבע מתאים למי ומה. צילמתי את זאת עם גולף משוך עד האף, ואת זאת עם גולף.
את שתיהן.
את שתיהן כל אחת לחוד.
וכשצילמתי, אבל משוך עד האף כי?
עד האף, כדי ש... אם אני מפרסמת את התמונה של מיכל, אני עדיין נשארת במסגרת הבקשה לא לזהות אותה,
כן.
כי רק העיניים בחוץ,
כן.
אוקיי? עכשיו, בינינו, העיניים, כל הקלישאות הן נכונות,
כן.
הן דרך אל הנשמה וכן הלאה. בקיצור, העיניים של מיכל היו שחורות ועמוקות ויפות וכואבות, וכל מה שאני אגיד עכשיו יהיה נכון, והוא היה נכון גם לפני המוות שלה ולא רק אחרי. ואז מה שקרה זה שצילמתי את הצילום הזה ולא עשיתי בו שימוש.
ואני מבינה שהאווירה באולפן
הייתה מאוד לבבית ומצחיקה, באמת, הכל. זה היה באמת סי של הומור וכלילות. ואז מה שקרה, עבר זמן כמובן, ומיכל קיבלה הצעה להנחות תוכנית טלוויזיה. ופתאום קיבלתי מן הטלפון, ומצאתי על המשיבון את הבקשה שלה, שהיא כנראה נאלצת, ככה היא אמרה, להיחשף בכל זאת, בגלל שהיא הולכת לעשות איזה תוכנית טלוויזיה, ושאם כך היא רוצה להצטלם עם פנים גלויות, כדי שיהיה לה לכל מה שקשור בפרומו ובקידום של התוכנית הזאת, ושמדעתי שניפגש אחת על אחת. וכמובן שהחזרתי לטלפון, והטלפון שלה לא ענה, והשארתי לה הודעה על המשיבון, שאני אשמח מתי שהיא רוצה, רק תגיד ונעשה. ואני אמרתי את זה בגלל שאני גם הייתי גרופי לתוכנית רדיו שלה, זאת אומרת, זה לא שמיכל ניב היא בן אדם שהיא סתם יפה בעיניי או משהו כזה, לא, אני האזנתי לה כל השנים האלה. וזהו, והיא לא ענתה לי, ואז הסתבר שהיא כבר לא ענתה לאף אחד. זה היה, אלה היו יומיים שהיא בקושי תקשרה, עד לאותו רגע שבו היא התקשרה לכולם להיפרד, והתאבדה. ואז בעצם הצילום הבודד שעשיתי קיבל את כל המשמעות שלו.
איך את מרגישה עם זה?
אני חייבת להגיד שבמקרה של מיכל ניב, מי שהכיר אותה, יודע שזה לא היה ניסיון ראשון, זה היה ניסיון שהצליח.
כן.
אז אני לא יכולה להגיד שבצילום המורבידי הזה שצילמתי אותה, לא היה משהו אפילו בתת מודע שעבד ושהביא את הצילום הזה.
Drink up, baby, stay up all night. Things you could do, you won't. But you might, the potential you'll be, you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about pressure.
לעשות תפנית חדה במצב הרוח.
כן.
ולקחת אותך לפרויקטים מיוחדים וארוכים דווקא של משהו אופטימי. את מצטרפת לצוות רופאים ישראלים שנוסעים לנתח בכפרים נידחים לווייטנאם, קניה, אתיופיה, ניתוחי עיניים יחסית פשוטים, אבל שפשוט משנים לחלוטין את עולמם של האנשים הללו ששנים לא רואים, וזה מצב הפיך, והפיך באופן די פשוט, ואת מצלמת את האנשים האלו, הפגועים, הפצועים, החבושים, צילומי פורטרט. מה קורה במפגשים האלה? גם המפגש התרבותי, גם הפתיחות, גם המצב שלהם הספציפי. איך בכלל מתנהלת התקשורת? מה את חובה במהלך המפגשים עם האנשים האלה?
קודם כל, אני חייבת להגיד שאני התחלתי לחפש את הפרויקטים החברתיים האלה, בגלל שבאמת, כמו שאמרתי לך כבר קודם, חל פיחות מאוד רציני בחומרים שהעיתונות הכתובה המודפסת מתעסקת, וחיפשתי את האתגרים שלי, את התחושה לעשות דברים חשובים, פשוט מאוד. כשאני נוסעת עם הרופאים, יש לי שלושה כובעים. בכובע אחד אני מצלמת את הצילום המגזיני, את הדיווח בעצם של מה הקבוצה הזאת עושה, בגלל שמדובר בעמותה, כולם מתנדבים, כדי להמשיך את הפעילות שלה צריך תרומות, ואיך מייצרים תרומות דרך סיפורים עיתונאיים. ובכל נסיעה כזאת חשוב מאוד לעמותה לעין מציון להוציא סיפור עיתונאי טוב החוצה. אז זה כובע אחד. כובע שני זה הרופאים פשוט מטפלים בדברים שהם לא רואים פה בעולם הראשון. כל מיני עניינים של הזנחה, והם רוצים את הצילומים האלה של לפני ואחרי, וגם צילומים דרך מיקרוסקופ כדי שיהיה להם חומרים להרצאות. אגב, מי שנוסע זה מנהלי מחלקות וראשי מחלקות, לא רופאים זוטרים, זה לא שעושים ניסיונות על אנשי העולם השלישי, ממש לא. וכולם נוסעים אגב, מבחינה רפואית, בדיוק מאותו אינסנטיב שאני נסעתי, כי הם מחפשים עניין במקצוע שלהם, את יודעת, אנשים האלה כבר מנהלים קליניקות משלהם. ואז יש את הדבר השלישי וזה הפורטרטים. שאליהם אני הגעתי. בכל מקום שאנחנו מגיעים, אני מקימה סטודיו קטן, ואני מבקשת מהאנשים, או שהם בתור לניתוח, או שהם יצאו עכשיו מניתוח, לעמוד רגע אחד מולי, על הרקע הניטרלי של הסטודיו, ואני יוצרת סדרה של פורטרטים שהופכים להיות תערוכה נודדת, והתערוכה הזאת גם כן, בסופו של דבר, מקדמת את ענייני העמותה. אבל הפורטרטים עובד גם עבור העניין האישי שלי. זאת אומרת, זה בדיוק הסיפור. אני לא צריכה שפה כדי לדבר עם בחורה וייטנאמית שיש לה בוץ של השדה אורז עוד על הכפות רגליים היחפות שלה. אני לא צריכה לדבר איתה כדי להגיד לה, בואי רגע איתי. לקחת אותה 2 מטר מהיציאה מחדר ניתוח, כאשר אנחנו מדברים על ניתוחים שהם לא קשים, כן? כי זה באמת, לא, אין הרדמה מלאה, זה לא שאני מנצלת מישהו לרעה, ואני לא צריכה שפה כדי להגיד לה, תסתכלי אליי, מספיק שאני, היא כבר רואה אותי, כן? כי אחרי, או הוציאו לה את הקטרקט, כן. בדרך כלל מנתחים עין אחת, ואני פשוט מסמנת לה ככה עם הידיים, תסתכלי אליי, אני יכולה להגיד לה ככה, תרימי טיפה את הראש, ככה אני עושה עם הסנטר, וכאלה, ואין, הצילום הזה הוא נורא פשוט, ואנשים מתים על זה, בגלל שכל האווירה היא של אטרקציה. הקרקס הגיע העירה, זה הרופאים הגיעו לכפר, כן. בסדר? ואז כל מה שמסביב, הוא מלא שמחה ושיתוף פעולה.
אבל האנשים עצמם.
ואני, את האנשים עצמם אני בוחרת, אני רואה את הטיפוסים, זה מבחינתי סוג של שילוב של National Geographic, עם באמת תחושה של צילום פורטרט שקשה לי להגיע אליו בנסיעה לתאילנד.
ואת יכולה להגדיר בכל זאת אבל את ההבדל בין צילום כזה של אנשים שאת לא מכירה, אנשים זרים מכל בחינה שהיא, לעומת באמת אותם הפורטרטים שדיברנו עליהם קודם?
הצילום הזה הוא צילום סדרתי, כאשר מה שמעניין אותי לצלם, זה באמת הטיפוסים, הגזעים, הצבעים השונים שאני נתקלת בהם, והמכנה המשותף של כולם זה פלסטר על העין. זאת אומרת, דרך הקשר הזה שאני כאילו מצלמת מסביב לעולם, עדיין הקשר של הטיפול עיניים הוא המחבר, הוא מייצר את הסדרתיות. אבל אני מצלמת את האנשים האלה שהם באמת התחתית של התחתית של העולם, במובן הזה שכשאנחנו מגיעים לווייטנאם, אנחנו נוסעים לצפון ולא להנוי, אלא לאיזה כפר נידח, שהוא שעות של נסיעה מהנוי, ואני מצלמת את האנשים האלה כמו שאני מצלמת ראש ממשלה. אני לא מצלמת אותם כמו כפרי נידח במקום נידח, אוקיי? אני מצלמת אותם באיזה סוג של האדרה והעצמה. עכשיו, אני אומרת את זה לא בגלל שזה מעצים אותם, להם לא אכפת, הם לא יראו את זה, אוקיי? הם, כל מה שאכפת להם זה שהם קיבלו את הטיפול שפקח את עיניהם. אבל לי נורא חשוב לטפל בהם בשיא הכבוד.
גם הצילומים של הילדים במרכז הלם אוריה בגדרה, בית לילדים עם מוגבלויות קשות, שכליות ומוטוריות, הוא אינו צילום פורטרטים רגיל. אז איך את גורמת לילד מוגבל לשבת מולך ולאפשר לך לצלם אותו?
או, זה באמת הפרויקט היחיד שהוא שונה לגמרי מכל הפרקטיקות שדיברנו עליהן. כאן אני לא גורמת לילד לשבת. אני יושבת מולו, אני זבוב על הקיר, אני מורידה את כל הטכניקה שאני יודעת ומאמצת טכניקה אחרת נורא פשוטה, כדי שאני אוכל לצלם אותם. אלה ילדים שיש בועה סביבם, זאת אומרת, הם ברובם לא מתקשרים, סוג של אוטיזם מאוד קשה. בנוסף לזה, יש גם, אני נורא משתדלת להיות פוליטיקלי קורקט ולא לא להיכשל בלשוני, אבל באמת מדובר בפגיעות רב-מערכתיות מאוד מאוד קשות. זאת אומרת, התקשורת היא כמעט מינימלית. ובהרבה מקרים, גם אם אני פונה אליהם, הם לא יענו לי, הם לא יבינו אותי, הם לא ידעו על מה אני מדברת. לכן, העבודה היא לבוא למקום הזה, לעקוב אחרי הילדים האלה, לראות מה המנטרה של מי, איך כל אחד מתארגן על עצמו, יש להם סקדג'ול מאוד קבוע בבית, ואת כל זה אני מספרת לך, אני עושה אחרי שבמשך כמה ימים, כמעט שבוע, בפעם הראשונה שהגעתי שם, לא יכולתי לעשות כלום. אני הייתי בשבר נפשי שלא הרגשתי בשום סיטואציה של צילום, כולל לא בצילום גופתה הקרה של גילי פתיר. את רואה את כל הטעויות של אלוהים בבית אחד. זה ממש, זה נורא קשה. נורא, נורא קשה. קשה מבחינה רגשית. ולקח לי המון זמן להתעשת, ולהתחיל לאט לאט ללמוד את הפעילות של הילדים האלה, את מי אני רוצה לצלם ואיך. וזה כלל את פשוט בפרקטיקה, שהייתי יושבת בחדר מסוים, שאני יודעת שילד מסוים נמצא בו. הם לא נמצאים הרבה בחדר, כי כל אחד מקבל 24/7 טיפול, ואני פשוט חיכיתי לרגע שבו הוא ייכנס אליי לתוך הפריים. אני לא יכולה להפנות אליו את הפריים. אני צריכה שהוא ייכנס אליי בסיטואציה מסוימת, וצילמתי שם המון, את אותו ילד, המון פעמים, עד שהבנתי שזהו, יש לי את הפריים הזה. וככה צילמתי במשך כמה חודשים.
אמרת לי שהיה לך חשוב במיוחד לצלם אותם יפה.
נכון.
דיברנו על המפורסמים שרוצים לצאת יפים, כאן את דאגת שזה יקרה.
נכון. לרובם יש נטייה לרייר, בגלל שאין להם את הרפלקס הזה, כי הם גם לא מדברים, גם נוטלים תרופות וכן. אז יש להם סינרים פרחוניים, חמודים, אבל זה סינר. את לא רוצה לצלם טינג'ר צעיר כן. עם סינר. אז תמיד כשהייתי איתם בחדר, הורדתי להם את הסינר. ואם היה פתאום, אני הייתי רואה שיש איזה חוט כזה שיורד מקצה הפה. ניגשתי וניגבתי. וגם אם עשיתי איזשהו טיפול בפוטושופ, זה היה רק זה. רק לנקות את הדברים האלה. היה לי מאוד חשוב. כל הרעיון של הפרויקט הזה היה להציב את הפורטרטים של הילדים האלה בחוצות העיר, כדי שאנשים יבינו שהם קיימים. מרוב שאת יודעת שיש חוק בישראל שאסור לצלם ילדים כאלה, מרוב שהחוק שמגן עליהם הוא לא מגן עליהם, הוא מגן עלינו, הוא רוצה לחסוך מאיתנו את המראות האלה. והנה פתאום יצא מיזם כזה נהדר, וההורים אלה שהסכימו, חתמו על, על מסמך שהם מסכימים שיצלמו את הילד, ובאמת זאת הדרך היחידה לנרמל את ההתנהלות שלהם באזור הציבורי, להציג אותם, להראות אותם, ואז ילדים לא יצביעו באצבע וילגו לילד שהוא קצת אחר.
את הגעת בעצם לשבוע, אבל נשארת שם כמה חודשים.
כן, ואחרי 6 שנים קראו לי עוד פעם, ואמרו לי, הילדים גדלו, אולי תבואי להתקן כמה צילומים, כי הצילומים היו אצלהם גם על הקירות, לא רק במקום שבו הם הוצגו. אז באתי שוב ליומיים ונשארתי עוד כמה חודשים. אז היו שתי פאזות כאלה ו...
למה טווח הזמן זלג?
כמו שאמרתי קודם, מבחינה טכנית, עד שאני מקבלת צילום טוב של ילד או ילדה, אני צריכה לעקוב אחריהם המון זמן. זה הדבר האחד. ב', אחרי שהתרגלתי לראות את המראות, אז כבר לא יכולתי לעזוב.
התאהבת בהם.
כן, מאוד.
ומה קורה במפגש השני החוזר?
יש דברים קשים. הילדים האלה רובם לא ממש מגיעים לגיל זקנה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אני מדברת על ילדים גם כשהם בני 20, כן? ועצוב לראות גם שהמקומות כל הזמן מתמלאים. כל חדר שמתרוקן מתמלא במהירות והרשימת המתנה נורא גדולה.
יש ילד שנכנס לך ללב במיוחד?
כן, 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 והוא כבר איננו. ילד שפשוט באמת, הוא נמצא פיזית כל הזמן במצב של ישיבה בכיסא, שזה כיסא גם מיוחד, זה לא כיסא נכים רגיל, והוא לא יודע להפיק מעצמו שום דבר, והוא היה כל כך דומה לילד ליאונרדו דיקפריו. כל כך דומה. וצילמתי אותו על רקע שתחקיר ענק של פוע דוב. והילד הזה נפטר. והוא נורא נכנס לי ללב.
איך הם הגיבו על תמונות שלהם שתלויות על הקיר?
אז הסיבוב הראשון הוצג בזמנו בנמל תל אביב, והילדים הגיעו בהסעה מיוחדת באחד הערבים לראות את התערוכה, והסיבוב השני הוצג בדיזנגוף סנטר, במעבר שבין בניין A לבניין B, יש שם גלריה מאוד גדולה ויפה, וזה תענוג, זה פשוט, זה כיף לראות, כי הם מזהים את עצמם, הם מאוד נרגשים, ובגלל שהם נרגשים ורובם לא ממש יודע לדבר, אז הם מפיקים כל מיני שאגות שמחה, וזה יוצר המולה מסביב, ואנשים פתאום רואים, ואנשים מבינים שאלה הילדים המצולמים, וזה תענוג, פשוט תענוג לראות את זה, הם היו נורא מאושרים. עכשיו, כמובן שהם לא מתקרבים בכלל לרמת תודעה, להבין מה זה ואיך זה מוצג ולמה זה מוצג, אבל הם הפגינו שמחה וזה כיף.
עוד פרויקט שאינו צילום של אנשי ציבור, אבל מתרחש בשטח ציבורי, עוברי אורח שצילם במשך תקופה, כשאת פונה אליהם ומבקשת מהם לעמוד מול המצלמה, בקשה קצת משונה, אז אילו תגובות את מקבלת? כל אחד מסכים?
לא כל אחד מסכים, ממש לא. היו כמה כאלה שסרבו, אבל אני עומדת במרכז גן סאקר, עם מצלמה עם חצובה, עם פלש ובוקסלייט, שזה משהו כמו מטריה כזאת, ואני בכוונה מנכיחה את עצמי כדי שזה יהיה ברור שאני לא מצלמת פפרצי, וזה מתחיל תמיד בכאלה ששואלים, מה את עושה? ואז אני אומרת, בוא, אתה רוצה להצטלם? וכן הלאה. ואז זה ממשיך עם זה שאני מבקשת מהאסיסטנטית שתשמור רגע על הציוד, ואני עושה סיבוב, ואני רואה פרצוף מאוד מעניין, או דמות מאוד מעניינת, ואני מזמינה אותה. והיו כאלה, ואני עשיתי שם תקופה בגן, והיו כאלה שסרבו, ופגשתי אותם יותר מפעמיים, לא רק כי גן סאקר, אנשים חותכים משכונה לשכונה דרך גן סאקר, אבל בסופו של דבר אני עצרתי שם סדרה שהיא קצרה הרבה יותר, אבל דומה מאוד בעיקרון שלה לסדרה של המשפחה, שהיא מראה חתך רוחב של החברה הישראלית דרך האנשים שעוברים בגן סאקר.
אבל מה קורה כאן כשזה מיידי וזה לא מתוכנן?
זה
לא
מתוכנן, זה מתוכנן. אני עשיתי סטאדי קייס על גן סאקר, ראיתי איפה מאוד כדאי לצלם, איפה ממש אסור לצלם, מבחינת ויזואל, כן? איפה יהיה לי נוף יפה ברקע, כן. איפה...
לא, אבל מבחינת האנשים, את לא מכירה את האדם שמולך, זה מישהו זר, שצריך להיפתח אלייך בכל זאת, כדי שיהיה באמת משהו משמעותי בצילום, אז...
המשהו המשמעותי הוא בעיקר הזיהוי החיצוני. אני ממש לא מתיימרת להגיע לנבחי הנפש של בן אדם במפגש של 10 דקות. ממש לא. החשיבות שלו הוא בייצוגיות שלו. זאת אומרת, אם עובר על ידי כומר מאיזה מסדר פרנציסקני, או אם עובר על ידי יהודי חדש כזה, היפי דוס, אמריקאי, שעושה ג'אגלינג, או אם עובר על ידי ילד עם פיצ'רס אסיאטיים, שהוא גולה סקייטבורד, כל הדברים האלה מבחינתי נותנים לי פאזל של החברה הישראלית.
אבל אני מדברת
לא
על
מתכוונת,
הקשר.
הקשר מדבר... הזה לא מתקיים בסוג הצילום הזה. הוא ממש אינפורמטיבי. אני לא צוללת לנבחי המצולם, ואני לא מגיעה לנשמה שלהם בשום אופן. אין גם את הג'סטות האלה שאני יכולה להגיע איתם בסטודיו. זה סוג צילום אחר. והוא באמת הרבה יותר סוציולוגי.
וגם כאן את מביימת סיטואציה או דימוי?
כן, אני מביימת רק במובן של ג'סטות של הפנים או של הידיים. אני מבקשת מאנשים בדרך כלל לעמוד כמו שהם. פשוט תעמוד רגע, תעמוד רגע, סליחה. תסתכל אליי, קצת ימינה, קצת שמאלה.
וזהו.
ואז, כן, וזהו. אני רוצה ששפת הגוף תהיה שלהם. אני לא רוצה להגיד לו, שים ידיים על המותן ותעמוד כמו דוגמן, ממש לא.
אז כאן את מצלמת אנשים זרים לחלוטין, ומנגד את מצלמת לאורך תקופה ארוכה את בני משפחתך, שיש לומר משפחה מגוונת מאוד, מהמון בחינות, אבל בכלל אנחנו מדברות כאן על הסיטואציה שצילום פורטרט מבקש, אותה אינטימיות, אותה חשיפה, אותו מגע, עם אנשים שאת או לא מכירה בכלל, או מכירה חלקית, או מכירה דרך דימוי. כאן מדובר במשפחה שאת חלקם את לא ממש מכירה, אבל יש בהחלט גם מצולמים קרובים מאוד, כמו אמא שלך, כמו האחיות שלה, כמו בני דודים. אז נראה לי שלצלם קרובים אולי יותר קשה?
הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. המחויבות היא כמעט לא כתובה, היא כתובה באור, בעין. הרבה יותר קשה לצלם את הקרובים, אבל שוב, אני חייבת להגיד שצילום, פרויקט המשפחה, הוא מתחיל מתמונה כל כך ייצוגית, כל כך, עם כל האינטימיות שיש בשלוש אחיות, היא כל כך מייצגת ולא אינטימית. מדובר באמא שלי ושתי אחיות שלה, ויש להם מספר עוקב על היד. זאת אומרת שככה בסדר הזה הם עמדו בתור לקעקוע באושוויץ. עכשיו, זאת נקודת הפתיחה של הפרויקט. ומפה אני רוצה לבדוק מה קורה עם הצאצאים של אותם שלוש אחיות. ואנחנו מדברים בלי עין הרע, לא, כמובן אין לנו את הרבע דקה כדי לספר את התלאות שגרם לשלושת האחיות האלה להינצל. זה סיפור ארוך. אבל בסופו של דבר כולם הגיעו לארץ. והיום אני יכולה להגיד, שלושתם כבר לא איתנו, אבל הם אישרו אחריהם יותר מ-200 צאצאים. עכשיו, כשאת בודקת את הצאצאים, את מגלה שהם עוברים בין השמאל לימין הקיצוני, בין האולטרה-אורתודוקס, זאת אומרת חרדים, גמורים, אנטי-ציונים אפילו, ועד לאנשים, את יודעת, כמוני וכמוך, חילוניים, את יכולה לעבור בין הכפר אל העיר, וכולם, כולם, כולם בני משפחה אחת. אני מדברת על ירושלים, על חיפה, על קיבוץ כפר מסריק, על קיבוץ קברי, על להבות הבשן, על חברון ועל סביון, אוקיי? הייתי יכולה לקרוא לזה גם מחברון ועד סביון, על מעלה מחמש, על סוסיה, אש קודש, קריית ספר, בני ברק, ויש גם כמובן את הסטנדרט, את תל אביב, את פתח תקווה ואת רמת גן, אבל הקצוות
וגם
האלה...
וגם קופנהגן.
וקופנהגן כמובן, אבל הקצוות האלה הם, כן. הם מה שעושה את הסיפור. זאת אומרת, הסיפור המשפחתי שלי מראה את החברה הישראלית דרך המשפחה הספציפית שלי, אבל קראתי לזה משפחה אחת, כי זה לא רק המשפחה שלי, זה משפחה אחת מיני הרבה כאלה.
אז עם מה את מתמודדת בתהליך הזה? מה את מבינה על המשפחה ועל עצמך דרך הצילום שלהם?
קודם כל, יש את הדברים הרגילים שאת מצלמת, כמו שדיברנו עליהם, שאנשים מתים ואנשים חולים, ואת צילמת אותם, או שפספסת אותם, ואז הצילום הופך להיות נורא משמעותי, או שאת רוצה למות בגלל שלא צילמת את בן דוד שלך צביקה, כי הוא מפתח תקווה, ואת אומרת, אני אגיע אליו בסוף, כי זה קרוב לבית, ואת מקפידה לנסוע לצפון וליהודה ושומרון, ואז פשוט הוא מת באופן פתאומי, ואת פספסת הצילום שלו, וזה קורה לך את הלב. זה דוגמה אחת. לעומת זאת, את מצלמת את אבא שלך לפני שהוא נכנס לניתוח, ואת מגיעה אליו, כי אני במקום אחר רציתי לצלם את הוריי לפרויקט הזה, צילום יחד שלהם, ומכיוון שאני יודעת שהוא הולך לעבור ניתוח להסרת גידול, כי גילו אצלו סרטן, אז אני באה אליו עם הסטודיו כמו ההר אל מוחמד, וגם מצלמים את הנכדים איתו וכן הלאה, ואני חושבת שאחרי הניתוח הוא יהיה בן אדם אחר, אבל מה שקורה זה שהניתוח מצליח ורק הוא לא מתעורר. ואני צילמתי את הצילום האחרון של הוריי, בלי לדעת שזה הצילום האחרון. זאת אומרת, אני עומדת מול אבא שלי, אני אומרת לעצמי, אני מצלמת אותו עכשיו צילום טוב, בגלל שאני מתארת לעצמי שכשהוא יצא מהניתוח, הוא יהיה הרבה יותר ירוד, הוא יהיה חולה. אני ראיתי אנשים עוברים דברים בחיים, אבל העובדה, ופה אני אומרת את הדבר הזה, תמיד כשאני נדרשת לדבר על הצילום הזה, אם נגזר על אבא שלי למות, אז אני יכולה להיות מאושרת שהיה לי את ההזדמנות ואת הזכות לצלם אותו דקה לפני שהוא עוזב אותנו.
אני מבינה שהיו לך גם, טוב, זאת נראית לי באמת ההתמודדות הכי קשה אולי, אבל היו לך גם קשיים מסוג אחר. את מספרת, הזכרת פה כל מיני מקומות שכנראה ככה, את לא נוהגת להגיע אליהם ביומיום.
קודם כל, היו מקומות שטכנית לא יכולתי להגיע, בגלל שהיו לאורך כל ה-15 שנים שאני צילמתי, זה לקח אגב המון זמן.
המון זמן.
משתי סיבות. סיבה אחת, יש לזה יתרון כשאת מחכה זמן, נולדים ילדים, נולדים נכדים וכן הלאה. אבל הסיבה, זה משהו שהצדקתי את עצמי בדיעבד, הסיבה האמיתית זה שהייתי צריכה לחכות למנעד של המתיחות הפוליטית שיש כאן בארץ, בגלל שהייתה תקופה שלא העזתי לנסוע מעבר לקו הירוק, וגם כשהגעתי לשכונת אברהם אבינו, ששם גרה בדודה שלי, ובעלה, אני באתי במיוחד בהסעה, ביום הזיכרון לבן שלה שנרצח בפיגוע ליד חברון. זאת אומרת, אני הגעתי באיזושהי סיטואציה שהיא כמעט אבסורדית, שאני מחכה לאירוע מהסוג הזה, הכל כך קשה, אבל אז יש הסעה מסודרת ברכב ממוגן וכן הלאה. וגם לסוסיה, שנסעתי לצלם את בן דודי, הייתה תקופה נורא קשה, ואני, מה אני עושה? אני תל אביבית פחדנית. נסעתי לירושלים, שכרתי מונית, שהרבה מהקולגות שלי, צלמי העיתונות, סוחרים, מונית משוריינת, שהביאה אותי, נסעה לדרכה וחזרה לאסוף אותי כשסיימתי לצלם. אז זה העניין הטכני. אבל חוץ מזה, נורא קשה להתמודד עם המשפחה, שפתאום מישהו מודיע לך דקה לפני התערוכה במוזיאון תל אביב, מודיע לי בן דודי היקר, חנן כהנה, שהוא מסרב שהתמונה שלו תהיה מוצגת במוזיאון תל אביב. מבחינתו זה היכל של תומעה. הוא בן אדם חרדי, הוא מנהל מוסד לחינוך, הוא לא מוכן שהתמונה שלו תהיה בתערוכה. ואני הרוסה, כאילו, את יודעת מה זה לערוך תוכנית? זה נורא דומה ללערוך תערוכה. דבר מוביל לתוך דבר. אם את מסירה תמונה אחת, את צריכה להסיר עוד 7 בערך, ואת צריכה לשנות את ההקשרים וכן הלאה, והתערוכה כבר עומדת, זאת אומרת, עוד לא הייתה פתיחה. קיצור, בגלל שזה משפחה, אני חייבת להסכים. אני לא יכולה להראות את עצמי אם אני לא אסכים. אם זה לא הייתה משפחה, הייתי אומרת, סליחה, אדוני, עשינו את זה, it's done, זה על הקיר, וזה היה נורא קשה, נורא קשה.
גולת הכותרת, החלק המרגש ביותר מן הסתם, היה תיעוד באמת של אמא שלך ואחיותיה ששרדו מן השואה, שלושתן ניצלות אושוויץ, אמרת שעל זרועותיהן מספרים עוקבים. קודם כל, איך מצלמים את אמא?
האמת, הכי קל, כי כשלמדתי צילום, גרתי עוד בבית הוריי, ואת כל הטסטים שלי עשיתי על הוריי. זאת אומרת, אמא שלי תמיד הייתה מוכנה, אני חייבת להודות שהיא הייתה מוכנה גם לשבת מולי כשציירתי, עוד בתקופה שהייתי ילדה וציירתי. אז כל דבר, את יודעת, דתיים דתיים, אבל אידי שמאמה, כל דבר שהילדה המוכשרת רוצה, צריך לעשות. אז מהבחינה הזאת היה לי מאוד קל, וכשהגעתי לצלם אותה, אני חייבת להודות שבשנה האחרונה אני עשיתי איזשהו תרגיל שקשור לפורטרט, וצילמתי את אמא שלי נשענת עם המרפקים על השולחן, וחתכתי אותה, כמו שאת מכירה את הצילומים שלי, חתכתי אותה, הפריים שלי נגמר באזור האף בערך, כל החלק העליון לא היה, ובעצם זה היה פורטרט למספר. ואני צריכה להזכיר שבמקום שאני גדלתי, לכל המבוגרים היו מספרים.
כן.
לא הכרתי משהו אחר. ואז כששמתי את התמונה ככה בנעצים, על הלוח שם, בכיתה, במדרשה, וראיתי את התגובות של אנשים, רק אז הבנתי עד כמה המספר על הזרוע של אמא שלי, כמה הוא חזק ומשמעותי. ואז אמרתי, רגע, יש עוד 2 עם מספר עוקב. אז אני כבר ידעתי בשלב נורא מוקדם של החיים שלי כצלמת, שאני הולכת לתעד אותן, וככל שהייתי יותר עמוק בתוך המגזין, אני הבנתי גם את המשמעות הפוליטית שיש לחלוקה השבטית הזאת בתוך המשפחה שלנו. ולכן אני נסחפתי אל תוך צילומי הפורטרט האלה של המשפחה, שנעשו כל הזמן במקביל לעבודה שלי במגזין.
והתערוכה הזאת נודדת בעולם, מגיעה גם ב-2010 לבונדסטאג בברלין, וביום הזיכרון הבינלאומי לשואה היא עוברת לתצוגה ברייכסטאג. התרגשות עצומה בוודאי. מגיעים אנשים מאוד חשובים,
זה לא העניין של האנשים החשובים. זה העניין של שלוש האחיות עם המספרים העוקבים, ניצבות מתחת לכיפת הזכוכית ברייכסטאג. זה היה הדבר. ואני כבר לא מדברת על השלושה חודשים שזה עמד בבונדסטאג, במקום מאוד חשוב והומה, והמון אנשים ראו את התערוכה. אבל התחושה הזאת שבאמת, חוץ מאשר ניצחון, אין לי מילה יותר טובה, אבל אני רוצה להגיד משהו שהוא, אני חושבת שכל מישהו דור שני יכול להבין את זה. יש לנו איזושהי תחושה, שהיא built in, היא בתוך ה-DNA שלנו, שאנחנו צריכים לספר את הסיפור. או לפחות להפנות אצבע אל הסיפור, אם לא לספר את כל הסיפור. ולעשות דברים חשובים שקשורים בהישרדות של ההורים שלנו. ואני הרגשתי אחרי הקיום של התערוכה שם, ושכחלק מהטקס, אני נדרשתי לעמוד ליד הצילומים האלה, והגיעו אליי בצורה מאוד טקסית, שלישיית החשובים, מר שמעון פרס, שהיה נשיא המדינה, נשיא הבונדסטאג ונשיא גרמניה, עמדו ובאו ושמעו ממני הרצאה על המשמעות של המספרים העוקבים, על הידיים של אמא שלי ושתי האחיות שלה, לאה, אסתר ורבקה. וכשאני מספרת את זה, אני מרגישה שאני עושה דבר כל כך נכון, ואני לא ישנתי יומיים לפני כן, ואחרי שהטקס הזה נגמר, וכמובן ניגשו אליי ואמרו לי וזה וזה וזה, אני הרגשתי שאני, אם אני אמות מחר, עשיתי את שלי. פשוט ככה, אני ממש הרגשתי שעשיתי משהו שהוא בשבילי, באופן אישי, אני לא מדברת ציונות, אני לא מדברת גבוהה גבוהה, ממש לא. במחויבות שלי, במשהו הדפוק הזה של דור שני, שיורשים מההורים איזושהי מטלה שהיא אף פעם לא נדרשה ממני, אבל היא בתוך ה-DNA שלי, את מבינה?
אגב, האם את מצולמת בפרויקט הזה בכלל? עשו לך פעם פורטרט?
אז נילי גורן, זיכרונה לברכה, האוצרת של התערוכה, האוצרת של הצילום במוזיאון תל אביב, ממש הכריחה אותי להצטלם. היא אמרה לי, זה לא ייתכן שאת משפיטה את כולם ואת יוצאת בזול. ואני חייבת לומר שיש לי צילום שהוא הצילום שסוגר את התערוכה, וזה פורטרט של אמא שלי ושני הילדים שלה, ומבחינתי זה צילום הפורטרט שלי, כי זה העבר שלי והעתיד שלי, ואני נמצאת שם מאחורי הקלעים בהווה. אבל לצורך הקטלוג התרציתי ועשיתי צילום יחד עם דני בעלי ועם גיל ועם רוני, ועשינו צילום משפחתי.
איך את מרגישה כשמצלמים אותך בכלל?
רע מאוד. חוסר שליטה מוחלט.
כן, את יודעת, דיברנו כאן ורדי על ההוויה שנוצרת במפגש בין שני אנשים, לעתים שלושה, אבל מפגש אחד על אחד לרוב דרך מתווכת, שהיא המצלמה. אז מה יש בחלל? ישנה הצלמת, המצולם, הדימוי, המטען שלו, הרצון שלו להיראות מרשים, נוכח, יפה, ומשהו נוסף אולי, כי המצלמה רואה הכל, עד כמה הרכיב הזה נוכח, עד כמה מה שאת מגיעה איתו, הבחירות שלך, היחס שלך למצולם, מצב הרוח שלך באותו יום, מצב הרוח של המצולם או המצולמת באותו יום, עד כמה כל אלה משפיעים על הצילום, ועד כמה את, ורדי, נוכחת בצילום, למרות שאת לא המצולמת.
כל הדברים האלה מאוד משפיעים, ואני נוכחת ב-100% בתוך הצילום. זאת אומרת, אני נתתי כאן דוגמה של מקרה שלא עבד טוב, ושהייתי חייבת לצאת החוצה נסערת, כדי שמצב הרוח שלי לא ישפיע על הצילום. כי בסוף, 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 אני יודעת שכל מה שמסביב, כל האווירה האינטימית הזאת, היא מבחינתי יכולה להיות גם רק כלי. זה יישמע נורא מכוער מה שאני אומרת, אבל האינטימיות הזאת שנוצרת, היא לא תמיד אמיתית. זאת אומרת, זה אינטימיות לרגע, גם המצולמים שלי וגם אני יודעים שבעוד חודשיים אנחנו נגיד שלום שלום, אבל לא יותר מזה, אוקיי? מעט מאוד המקרים שקרו שאני באמת נשארתי חברה של המצולמים, או שנוצר איזה קשר. והרצון שלי לספר סיפור זה הדבר הכי חשוב לי בכל הסיטואציה הזאת, בכל המפגש. ואם זה יעלה בחיבוקים, זה יעלה בחיבוקים, ואם זה יעלה בהזעפת פנים, זה יעלה בהזעפת פנים. אבל אני מרגישה שכל הדבר הזה בדרך הוא רק לצורך העניין שלי לספר סיפור. דרך האנשים המוכרים אני מספרת סיפור על עצמנו באופן X, ודרך המשפחה שלי אני מספרת משהו על עצמנו באופן Y. אבל שני הדברים האלה, גם פורטרט ישראלי וגם משפחה אחת ביחד, הם הסיפור שלנו במקום הזה.
אמרת קודם שלהיות מצולמת זה מצב של חוסר שליטה, ואת כנראה לא אוהבת, כי כשדיברנו בימים האחרונים, אמרת לי שהכוח תמיד נמצא אצל הצלם.
נכון.
שהמצב הוא לא שוויוני. יש עוד משהו שהוא לא כוח, שהוא אולי ההפך מכוח, שהוא חמלה, שהוא עצב, שהוא תיעוב, שהוא אדישות? שהוא התאהבות?
בוודאי, אבל עדיין זה לא מוריד ממך את הכוח, ודאי, אני מאוהבת בגידי וענת שאני מצלמת אותם. אני כועסת כעס נוראי על אלונה שסרבה לדבר הזה שרציתי לצלם, אבל ברגע שאני מצלמת אותה, אני רוצה לא להוציא את הכעס שלי, אני רוצה להוציא משהו שהוא אלונה. זאת אומרת שאני רוצה לשקף אותה, וכל הדברים האלה בדרך אל זה, כל השיחות וכל האינטראקציה הזאת, היא צריכה לשרת בסופו של דבר את הדבר הזה שאני רוצה להוציא. וגם אם זה יישמע כרגע כאילו, אוקיי, אז אם זייפת את הכל, לא. אני אומרת שזה לא סותר. אני אומרת שאנשים שאני נורא אוהבת אותם, הם מרגישים את זה טוב מאוד, ואנשים שאני לא נורא אוהבת אותם, לא מרגישים את זה. אוקיי? זה מה שאני מנסה להגיד. כי נורא חשוב לי, דרך המצולמים שלי, לספר משהו שהוא גדול מהם. אני לא חייבת לתפוס אותם. זה לא מה שאני... זה נורא יומרני, לנסות לתפוס נשמה של מישהו, או נפש של מישהו. המפגש הוא בסופו של דבר, מפגש של שעתיים, שלוש, ארבע. אין, מה שאת לא עושה בארבע שעות, את לא עושה. אוקיי? אז... מה שאני רוצה להגיד זה שלא תמיד קורה המאג'יק הזה, אבל כל הדברים שמסביב הם נועדו כדי לייצר את המאג'יק הזה, אבל לא בשבילו, בשביל הדימוי. זה הדבר שהכי חשוב לי.
ורדי כהנה, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על צילום פורטרטים, תודה לצלמת ורדי כהנה, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש ובשבת בשתיים בשידור החוזר. את התוכנית הזאת וגם את חלקה הראשון תוכלו למצוא באתר העסקתים של מאחורי הקלעים לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
That this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is I'll be looking at the moon, but I'll be in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon. But I